שלושה שיודעים.
בוקר טוב, שלום שלום. שלושה שיודעים, אנחנו שתיים שיודעות באולפן, רשת כאן תרבות. בוקר שמח, יום חמישי שמח ומשמח. אנחנו בתדרים 104.9, 105.3. אני גיל מרקוביץ', אני איתכם עד השעה 9, ועם הצופים והצופות של כאן 11, עד השעה 8. מי שתלווה את השידור הזה של השעתיים שלנו, תהיה דוקטור צביה אלגלי, שכבר איתי באולפן. היי צביה.
בוקר טוב.
אז את מנהלת היחידה לטכנולוגיה בחינוך במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, וגם מרצה במכללה במכללת סמינר הקיבוצים, בעצם.
אכן.
אכן. אז אנחנו נדבר, הטייטל אולי ככה מרמז על טכנולוגיות בחינוך, מן הסתם, ואנחנו נוכל ללמוד על הדברים האלה לעומק, לראות מה דוידסון עושים, ולראות איך הדברים אולי השתנו על פני השנים, כי כבר יש תקופה נכבדת שאנחנו מנסים לשלב טכנולוגיות בחינוך.
מאוד נכבדת.
כן, אז אנחנו נדבר על זה. מלבד זה, יהיו איתנו תמר אילם גינדין, שתספר קצת על החינוך באיראן. אנחנו נדבר עם מורה שהוא בעצמו משקיע את חייו לנסות לשלב טכנולוגיות בחינוך, עמית לוי. אנחנו כמובן נדבר על מחזות זמר, כי זו האהבה האישית שלי, ויש לנו פינה קבועה עם טל וייס, שיספר לנו מה קורה בסצנה הזו בארץ, ואנחנו פשוט, יש לנו תוכנית קדושה, מה שנקרא. אז נתחיל באמת את ואני על העניין הזה של טכנולוגיות בחינוך, כי מסקרן אותי לדעת איך בכלל מגיעים לתחום הזה, מה בעצם מושך אותך קודם, טכנולוגיות או חינוך, איך התגלגלת לשם, ואת עוסקת בזה כבר, מה, 25 שנים?
אפילו טיפה יותר.
אפילו יותר.
כן. איך הגעתי לזה? תמיד אהבתי טכנולוגיה, בצבא עשיתי משהו מאוד טכנולוגי, השתחררתי מהצבא, הלכתי ללמוד מחשבים, חשבתי שתואר ראשון במדעי המחשב יהיה נחמד, פרשתי משם אחרי סמסטר אחד, ואז מצאתי את עצמי לומדת דווקא משהו פארה-רפואי.
כן.
עבדתי בזה כמה שנים, הייתי טכנולוגית רפואית, ואז הבנתי שאני צריכה להיות בחינוך.
פשוט נפל עלייך.
כן, נולד ילד, וכבר הייתי בהיריון שני, ואז הלכתי פשוט לעבוד כמורה מחליפת מקום, מורה למדעים, כי היה לי רקע פארה-רפואי, אז הסתדר מאוד מאוד טוב.
כן.
הבנתי שאני רוצה להיות בחינוך, ועשיתי את הדרך שלי לחינוך, ואז כבר הכל התחבר ביחד. חינוך, טכנולוגיה, מה שביניהם.
אז למה נקרא ששם. טכנולוגיה בעצם? למה אנחנו נדבר על זה הרבה במהלך השעתיים, כן. אני רוצה שכך יהיה לנו מושג, כשאנחנו אומרות טכנולוגיה, למה נתכוון?
כן. היום כשאומרים טכנולוגיה בחינוך, מתכוונים בעצם לכל השימוש בעולמות דיגיטליים לצורך למידה. זאת הכוונה. זאת אומרת, איך משתמשים בכלים דיגיטליים, במחשבים, באינטרנט, באפליקציות, וכל המכשירים שנושאים אותם, שזה כבר לא כל כך משנה, כי זה די שקוף.
כן.
אז כל הדברים האלה הם בעצם שמשמשים ללמידה, לחינוך, זה טכנולוגיה בחינוך.
האם זה יותר המדיום, או שיש גם השפעה על התוכן? כלומר, אם אני משתמשת באיזושהי אפליקציה, יישומון, אז בהכרח זה אומר שאני גם משפיעה על התוכן, מאפשרת כל מיני תכנים חדשים שאני לא יכולה לעשות בצורה פרונטלית, בצורה המסורתית.
אוקיי. היה איש מאוד מאוד חכם שקראו לו מרשל מקלואין, שאמר שהמדיום הוא המסר.
נכון.
יש הרבה ויכוח על למה בדיוק הוא התכוון, אבל אין ספק שכאשר אתה רוצה לעשות משהו, לא רק בחינוך, בכלל, ואתה מעביר אותו על גבי מדיום טכנולוגי, יש לזה השפעה גם על התוכן, הרבה פעמים לא מתוך רצון ולא כן. מתוך כוונה. אני אתן אחר כך דוגמאות.
מעולה. אז תתני אחר כך דוגמאות, כי זה חשוב, אני ככה רוצה להבין את זה. אז באמת, האם זה חשוב שיהיה מקרן בכיתה, והאם זה נחשב טכנולוגיה בחינוך? אני לא יודעת, אולי זה גם סוג של מדיום או איזשהו כלי שאפשר להשתמש בו. לא בטוח, זה כנראה יהיה יותר מאתגר. אבל למה זה בכלל חשוב, רגע לפני שאני אבין אם המדיום הוא המסר באמת, ועם איזה כלים יש, למה זה בכלל חשוב לשלב טכנולוגיות בחינוך? הרי טכנולוגיה זה, אתה יודע, זה יכול להיות כל דבר. היום באמת הטכנולוגיה, כמו שאת אמרת, היא דיגיטלית יותר, אנחנו מתייחסות לכלים הדיגיטליים. למה זה חשוב לשלב את זה בחינוך?
זאת שאלה מעולה, אני מזמינה אותך לקורס שלי בסמינר הקיבוצים.
אני אשמח לבוא.
שאלה שצריך לשאול אותה.
אני אוהבת ללמוד, אז לא להם עליהם קורסים, אני אבוא. כן.
יש לי קורס שקוראים לו הטוב הרע והמכוער על טכנולוגיה בחינוך. אני אתחיל דווקא מהשאלה הראשונה ששאלת, האם מקרן בכיתה זה טכנולוגיה בחינוך? וזו טכנולוגיה, אין ספק, גם שולחן זו טכנולוגיה, גם עיפרון, גם עט, כל דבר שאנחנו עושים איתו, שעוזר לנו בעצם לעשות כל מיני דברים בחיים שלנו, זה טכנולוגיה.
כן.
אבל כשאנחנו מדברים על טכנולוגיה בחינוך, אנחנו דווקא פחות מדברים על המקרן בכיתה, כיוון שהמקרן בכיתה די מקבע הוראה פרונטלית ומקדש אותה גם. דווקא כשמדברים על טכנולוגיה בחינוך, זה איזשהו שם קוד כללי להרבה מאוד אמצעים שאנחנו רוצים להכניס לחינוך וללמידה בכלל, שיגוונו את הלמידה, שיתנו לתלמידים, ללומדים, זה לא חייב להיות תלמידים בבית ספר, זה קורה גם באקדמיה.
כן.
שיתנו להם כל מיני כלים אחרים, או הזדמנויות, או רעיונות ודרכים ליצור יותר אינגייג'מנט, יותר מחויבות, יותר מוטיבציה להשתמש בתכנים וללמוד אותם.
זה משום שרואים ירידה במוטיבציה בעקבות הלמידה, ההוראה המסורתית שיש
כן.
בכיתות?
כן. עכשיו בדרך לפה שמעתי ש44% מהשוטרים בישראל, יחידת ההדרכה במשטרת ישראל, הוציאה איזושהי הודעה על זה ש44% מהשוטרים הם לא מסוגלים באמת להתרכז במה שקורה בקורסים שלהם וכולי. כל מורה היום בבית ספר יודעת שזה כבר לא אחד לעשרה ילדים הוא היפראקטיבי או כל מיני סטטיסטיקות שהיו פעם, אלא רוב הילדים כאילו נחשבים להיפראקטיביים, הם בעצם אין שום סיבה שילד יישב 45 דקות או אפילו שעה וחצי על ישבנו ויקשיב למה שמורה אומרת, כשיש לו אוסף כל כך גדול של תכנים בכל כך הרבה מדיומים, אין שום סיבה, זה פשוט בלתי אפשרי. אנחנו כולנו, גם אנשים מבוגרים, כבר לא מסוגלים לשבת 45 דקות ברציפות, גם בסרט כבר קשה לנו לשבת הרבה זמן.
כן.
אז יש צורך להשתמש בכל מיני כלים, בכל הכלים האפשריים, כדי לאפשר ללומדים ליצור מוטיבציה, כדי שהם ירצו ויהיו סקרנים. הטכנולוגיה הדיגיטלית היא מרכיב מאוד חשוב בדבר הזה.
אוקיי, אז יצירת מוטיבציה. זה בעצם אחד מהכלים ליצירת מוטיבציה ללומדים וללומדות בכיתות.
רק אחד.
רק אחד, אוקיי. יש עוד הרבה, את אומרת.
נכון, נכון.
אוקיי, זה גם משמח לשמוע, משום שהם לא תמיד מוכרים, ואנחנו לא תמיד חשופים וחשופות אליהם לכלים האלה. וטכנולוגיה רק אחת, היא מקבלת הרבה מאוד תשומת לב. הייתי רוצה לומר, ונראה לי שתאשרי אותי, שבישראל היא מקבלת הרבה מאוד תשומת לב גם ביחס למדינות אחרות.
נכון.
הכלי הזה של טכנולוגיה דיגיטלית.
נכון, האמירה הזאת היא נכונה.
אז מה הסיבה לזה?
ישראל היא מדינה שתמיד, מאז ומעולם, דגלה בשימוש בטכנולוגיה לכל דבר, לכל דבר, יש לומר.
נכון.
אנחנו החל מקום המדינה ועוד הרבה קודם, הרצל כבר אמר, איך אומרים, הרצל אמר, שמדינת ישראל תוכל לקום, המדינה של היהודים תוכל לקום, אם וכאשר היא תשתמש בטכנולוגיה, בתעשייה, כדי להרים את עצמה, ואפילו היהודים יוכלו לאסוף את עצמה מכל רחבי העולם, בזכות הטכנולוגיה, הוא דיבר בספרו מדינת היהודים, על הרכבות ועל על הטכנולוגיות של תקשורת שאפשר להעביר מידע ממקום למקום, היו כבר כל מיני טכנולוגיות כאלה.
כן.
והוא מאוד, הוא היה מאוד מלא התפעלות ממה שקיים, ואיך אפשר יהיה בעזרת זה, בעזרת הרכבות, בעזרת האוניות, בעזרת תחבורה, להביא יהודים לארץ ישראל, והוא דיבר על החרושת, הוא קרא לזה חרושת, שתהיה במדינת ישראל לכשתקום, שבעזרתה יוכלו בני ישראל, היהודים, כן. להיות אור לגויים.
אז מה,
והדבר הזה
בעצם,
הולך איתנו.
זהו, שזה הולך איתנו, שזה בעצם משהו שמלווה אותנו,
לגמרי.
הרצון לשלב כן. טכנולוגיה, הקדמה, איזושהי
נכון.
שאיפה לכל הזמן להתקדם, להשתפר, להשתחרר.
חלק מלהיות אור לגויים זה לקדם טכנולוגיות ולהוציא אותם החוצה, ואנחנו רואים את זה קורה. אנחנו סטארט-אפ ניישן, וזה התחיל כנראה עוד הרבה לפני קום המדינה. בן גוריון דיבר על צבא הגנה לישראל כצבא שיש בו יחידות טכנולוגיות מובחרות שבעזרתם הצבא שלנו יוכל להיות קטן וחכם. הוא דיבר על זה הרבה לפני אהוד ברק. ואנחנו רואים את זה קורה. עכשיו, כל הדבר הזה יש לו השפעה מאוד מאוד גדולה כמובן על מערכת החינוך. מערכת החינוך היא חלק מחברה שבה טכנולוגיה היא דבר מאוד חשוב. ולכן כשמדברים על טכנולוגיה בחינוך, זה משהו שמוגדר כחלק מחוסן לאומי, מצורך אמיתי וכולי. במדינת ישראל, בשונה ממדינות אחרות, אי אפשר לומר שבמדינות אחרות בעולם, גם במזרח וגם במערב, יש מוטיבציה מאוד גדולה לשלב טכנולוגיה בתוך החינוך, אבל זה בכל מקום מטעמים אחרים. אצלנו זה צורך קיומי, אפשר לומר.
אנחנו נמשיך את השיחה המרתקת הזאת לאחר שנצרף את עמית לוי אלינו לשיחה, משום שיש לי באמת הרבה מה לשאול אותך על השילוב הזה של הסטארט-אפ ניישן, מה שאמרת שככה אומת הסטארט-אפ שהעלית, לבין השילוב של הדבר הזה במערכת החינוך, יש לי הרבה מה להגיד, אבל אני רוצה שנכיר את עמית לוי, שהוא מורה צעיר שבזמן ההכשרות שלו להיות מורה, הוא הרגיש פער גדול בינו לבין המרצים בקורסים, בכנסים, הוא יליד תקופת הטכנולוגיה הדיגיטלית, מה שאנחנו הגדרנו, ובעצם האחרים, מי שמלמדים אותו, הוא הרגיש שהם מהגרים בה. אז עמית הרגיש שזו אחריות שלו לגשר על הפער הזה, ובתור מורה ככה ממש לקחת את זה אל הכיתה, ולא לתת לתלמידים את אותה תחושה שהוא חווה בהכשרות. עמית לוי, מורה שמקדם חינוך טכנולוגי בשיטת החינוך הדמוקרטי, שלום לך ובוקר טוב.
בוקר טוב, שלום, שלום צביע, שלום גיל.
שלום, שלום, אתה מתעורר מאוד מוקדם בשבילנו, השעה אצלך היא 5:20, ותכף תספר לנו מה אתה עושה בלונדון, אבל רגע לפני אני אשמח אם תספר לי את הסיפור של איך נולד השיעור חפירות יוב.
אז אוקיי, אז במסגרת הלימודים הקשבתי באחד הקורסים למרצה שהסבירה על שירה פוסט-מודרנית, היא דיברה על כל מיני הפרשות, ו... אני בזמן הזה שיחקתי בטלפון, צפיתי בסרטון, וחשבתי כמה מצחיק יהיה אם עוד 20 שנה תהיה אותה מרצה שתספר על הסרטון שאני באותו רגע רואה בטלפון. ואז חשבתי שזה כזה רעיון לא רע להתייחס ברצינות לתכנים האלה שקורים שם, שיש שם דברים שמעצבים את, את הילדים, קורים שם דברים... אני מתרגש קצת לדבר בכלל.
זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אז קוראים ביוטיוב באמת הרבה מאוד דברים שאתה אומר, ששווה להתייחס אליהם, משום שגאלף, משום שילדים וילדות צופים בזה הרבה, צורכים את זה, וגם משום שאנחנו לא חייבים להגדיר את זה כאיזה צפיית איכות, אלא יש שם תכנים שפשוט שווים התייחסות, כי הם באמת נצרכים גם הרבה.
נכון, וגם השאלה של איך לצרוך, צפייה ביקורתית, יכולת לקשר את זה לתופעות שקורות בעולם, להבחן מניפולציות, כל מיני דברים כאלה, זה דברים שאפשר בקלות להשיג מתוך דברים שהילדים גם ככה צורכים, ולא לפספס את זה. אז זה בעצם שיעור שמלמד איך לצרוך, והוא נכנס לתוך מקסק של שיעורים שאני מציע לתלמידים. אז אחר כך הגעתי לבית ספר, בתי ספר דמוקרטיים מאפשרים בעצם גם למורים לייצר שיעורים ש... שמעניינים אותם מתוך התשוקה שלהם, ושהתראיינתי לבית הספר, אמרתי שאני מאוד מאוד רוצה לעשות שיעור שכזה, והם נתנו לי את ההזדמנות.
אז בעצם דרך טכנולוגיה, אתה מקנה איזה שהם כלים של חשיבה ביקורתית, כמו שאתה אמרת, של יכולת לבחור אולי את התכנים שלי בצורה יותר טובה, להתבונן בהם מזווית שהיא לא רק, לא רק האינדיבידואל שלי, אולי להרחיב קצת את היריעה ולשאול שאלות גם מזוויות אחרות, אתה מקנה את הכלים האלה דרך יוטיוב, וזה מבחינתך פשוט כלי לקרב את התלמידים, או שיש כאן ערך מוסף שאולי לא היה ניתן להשיג לפני יוטיוב?
אני חושב שאנחנו חיים בתקופה משוגעת שיש גם דבר כזה שנקרא תרבות טכנולוגית. מסרים שונים ומשונים לגבי השימוש בסדר פלאפונים, לא בסדר פלאפונים, אתיקה חדשה, דרך תקשורת של הילדים אחד עם השני, כל מיני דברים ש... שאנחנו עוד כבני אדם לא נראה לי עוד לגמרי מבינים איך, איך להתנהג איתם, כי זה מאוד שונה ממה שהיה בעבר, וביחד עם התלמידים נשאל השאלות ונתעסק איתם, אז אנחנו יכולים לייצר ביחד אתיקה, ביחד ערכים, ביחד כלים שיעזרו לנו להתמודד עם העולם המשונה.
עם העולם המשונה והמשתנה הזה. שימשת גם כעוזר הוראה בקורס להתמסחקות. מה זה התמסחקות? להפוך דברים למשחק?
התמסחקות, גמיפיקיישן, הרבה רואים שבתוך ילדים אומרים לא מצליחים ללמוד, לא מצליחים להתרכז, אבל עם זאת יכולים להשקיע שעות במשחק מחשב, להבין שם מהלכים מורכבים ולייצר קשרים משמעותיים, ויש את זה מגמה בעולם החינוך שאומרת שבוא ננמד קצת ממה שקורה שם ונראה איך אנחנו יכולים להכניס את הפנימה לתוך ה... מערכי הלימוד כדי להפוך אותם לקצת יותר רלוונטיים.
אז זה בניגוד לסטריאוטיפ ולמחשבה הרווחת שאומרת שבעצם ילדים לא מקבלים את הכלים הנחוצים להם אחר כך למהלך החיים כשהם משחקים במשחקי מחשב, ואתה בעצם אומר, לא, אנחנו רואים שהם כן יוצרים קשרים משמעותיים, וכן, תתייחסי.
קודם כל, עמית, אני רוצה רגע להגיד משהו בעניין הזה של משחוק, אני הרבה שנים ככה קרובה וגם אפילו לימדתי את התחום הזה. יש הרבה מאוד עיסוק היום בעולם החינוך בנושא של משחוק, ואי אפשר להגיד שמי שמשחק לא לומד איך להתנהל בחיים. כל בעלי החיים וכולל בני אדם,
נכון?
משחקים כדי ללמוד את החיים. אז להפריד בין הדברים זה דבר לא נכון. מעבר לזה, אני רוצה כבר לנצל את הגומחה הזאת שנוצרה לי, להגיד שהנושא של יוטיובריזם או היוטיובריות שאתה לוקח אותה, עמית, היא כלי מאוד מאוד חזק. אנחנו בדוידסון עושים את זה המון. היה פה גם באולפן דוקטור אבי סייג שמצלם סרטים ומעלה אותם ליוטיוב, ויש להם עשרות אלפי צפיות.
וגם תגובות, שאלות. ותגובות
ושאלות וויכוחים, וכתוצאה מזה יש גם תלמידים שמביאים את זה לכיתה.
יפה.
ואומרים למורה, יש לנו כמה, הרבה דוגמאות כאלה, שהם מביאים את זה למורה, ואומרים לה, תראי, אבל אבי אמר שככה, אז מה את אומרת?
והלמידה גם הופכת להיות משותפת.
נכון.
והדיון
הזה הוא הלמידה. זאת הלמידה.
עמית, אני רוצה לשאול אותך, אתה כרגע נמצא בלונדון, אני רוצה א' לשאול אותך מה אתה חווה שם, והאם גם במדינות אחרות, ולא רק בישראל, יש רעב הולך וגובר לשילוב טכנולוגיות בחינוך?
אז אני אתקן, אני בלייסטון, שזה באנגליה, קרוב ללונדון. זה בסדר. אני נמצא בסאמר היל, זה ספר הפתוח, חלק הגידו הראשון בעולם, הוא 1921, על ידי הוגה אלכסנדר סאמר היל. אני נמצא כאן לשלושה שבועות, בעצם כמורה מחליף למורה לטכנולוגיה, שנמצא כאן בדרך כלל. וזה חלק ממסע שבחרתי לעשות על מנת לחדד את השאלה באמת של חינוך וטכנולוגיה. בעולם קיימים מגוון מסגרות אלטרנטיביות שאנשים פתחו שהם באים בביקורת או בניסיון לעשות משהו יותר רלוונטי לתלמידים מהמערכת החינוך המקובל.
פורמלית, מסורתית?
כן, המסורתית. בשנה שעברה היה כנס חינוך דמוקרטי בינלאומי בארץ, ובמסגרתו באו לביקור בבית הספר שלי ובשיעור שלי. שם טקתי גם איך אנחנו עושים קורסים אקדמיים מקוונים ביחד. והיו כמה מורים שאמרו שהשאלה של טכנולוגיה וחינוך במקום שילדים יכולים לבחור מה לעשות עם הזמן שלהם בבית הספר, שאלה אקוטית, ונורא רוצים לחשוב איך להתעסק בה, שבעצם יש משהו שמאוד מושך את הילדים על הפלאפונים, ויש את הרצון שילדים יבחרו מה לעשות, אבל עם זאת גם להציע להם עוד דברים, ואיך עושים את זה בעולם הזה.
אז אתה פוגש שם באמת עוד כל מיני מורים ומורות עם רעיונות מעניינים, עם שימושים מעניינים בכלים שאתה לא הכרת, או פשוט בשילוב של משחקים מעניינים, אתה הולך להביא את זה איתך חזרה לארץ?
אני, כן, זה המטרה. אני מנסה עכשיו לפעול ברשתיות, גם לפרסם את הדברים שאני לומד ברשתות חברתיות, וגם בעצם זה שאני פועל כרשת ועובר בין מקומות. זו התחנה הראשונה שלי, אחריה אני הולך לעוד 8 בתי ספר.
וואו, הרבה.
בפולין, גרמניה, בולגריה, צרפת.
ובכולם גם השיעורים צריכים לעבור באנגלית, אני מניחה, זה אומר משהו על הגיל של התלמידים, סלש על היכולת של האנגלית שלהם בעקבות אולי הטכנולוגיה והגלובליזציה והעולם הדיגיטלי?
אכן, ילדים שנחשפים לטכנולוגיה, אני מאמין שאנגלית, הם נאלצים להתמודד עם אנגלית
ברמה גבוהה.
אני, בחלק מבתי הספר, ילווה אותי מורה שיעזור לי בתרגום, או ילד בוגר, ואני אתמודד עם האתגר הזה. יש גם טכנולוגיה שעוזרות לתרגם, ברגע שאני, כרגע אני בבית ספר שמדבר אנגלית, אז אני...
אז הכל בסדר.
התחלת מהחלק הקל יותר.
מהחלק הקל. אז עמית, כשאתה חוזר לארץ, אני חושבת שאתה תצטרך לפתוח איזה קורס, כדי שהתלמידים, הסטודנטים והסטודנטיות הבאים שילכו להיות מורים ומורות, יוכלו לא להרגיש את הפער שאתה הרגשת בכיתה, כשהוכשרת.
כן, אני רואה את זה בתור מטרת החיים שלי כרגע.
יפה, כל הכבוד. כל הכבוד על המסע שבחרת לעשות, עמית.
אבל תישאר גם עם התלמידים, כי גם להם זה חיובי מה שאתה עושה.
כן, מת עליהם.
עמית לוי, מורה שמקדם חינוך טכנולוגי בשיטת החינוך הדמוקרטי, הרבה תודה לך ותחזור ראשון. סליחה.
תודה.
להתראות.
טוב.
המסע הזה הוא באמת מרתק על איך אפשר לשלב. אנחנו באמת חיות בתקופה שזה חדש, ש-25 שנים בעולם של היסטוריה זה כלום. 25 שנים זה פסיק קטן.
הניסיונות לשלב טכנולוגיה בחינוך לא התחילו לפני 25 שנים. לפני 25 שנים ככה פחות או יותר נולדו דברים יותר נוחים לשימוש. זאת אומרת, כבר היה לנו Windows, קצת ככה... כל מיני כאלה דברים שהם יותר נגישים, אבל הניסיונות לשלב טכנולוגיה בחינוך, אני אוהבת להתייחס, זאת אומרת, אפשר גם להתייחס לסלייט, הלוח הזה שהיו כותבים עליו ומראים למורה עוד בימי החינוך הראשונים, זה גם טכנולוגיה.
כן.
שדרך אגב חוזרים אליה היום, לא מעט.
אז עכשיו, אם אנחנו נדייק, אז נגיד שילוב דיגיטליות בחינוך.
נכון. או שילוב אלקטרוניקה בחינוך. כן. זה התחיל, בואי נגיד שהטלוויזיה הלימודית או החינוכית הייתה, די בארץ תחנה ראשונה.
כן. ואנחנו משוחחות על, הנה אם אני אדייק, דיגיטליות בחינוך. כי זה הטכנולוגיה אולי שאנחנו מתמודדות איתה היום, בתקופה שלנו.
את יודעת, את עולה פה על משהו שלאורך הרבה שנים, קראו לזה פעם תקשוב, אחר כך טכנולוגיה בחינוך, היום קוראים לזה פדגוגיה דיגיטלית, או טכנו-פדגוגיה. יש כל כך הרבה שמות, אבל כולם יודעים למה כולם מתכוונים.
למה הכוונה, אז אולי לא צריך לטרוח בשיום. אנחנו דיברנו עם עמית לוי מקודם, הוא סיפר לנו על החוויה שלו בעולם, ועל ככה ללמוד גם איך אחרים מנסים לשלב את הטכנולוגיה הדיגיטלית בחינוך שלנו, ואת אמרת לי שאחד הדברים החשובים זה באמת הלמידה גם מתרבויות שונות.
נכון.
מה מדינות אחרות עושות בהקשר התרבותי גם.
נכון, וגם פה בארץ יש הבדלים מאוד גדולים בין בתי ספר, בין מורות אפילו באותו בית ספר. את יכולה לראות שאחת תגיד לתלמידים, תוציאו טלפונים סלולריים, ובואו נשתמש בהם בשיעור, ויש מורות שיגידו, אוקיי, תשאירו אותם עמוק בתוך התיק.
עמוק, עמוק.
כן.
בתוך התיק.
ופה, וצריך לשים לב, זאת אומרת, לאורך הרבה מאוד שנים ניסו להכניס טכנולוגיות בכל מיני דרכים. כאמור, כמו שאמרתי קודם, מהטלוויזיה הלימודית, כשדיברו על להביא הוראה טובה למקומות רחוקים, ו... הקליטו יופי של דברים, ועד היום אנחנו כולנו נהנים מהם, והיום אנחנו נהנים מהם בעזרת האינטרנט. כל התכנים של הטלוויזיה הלימודית בעצם עלו לאינטרנט. אבל ילדים לא מחכים לבית ספר בשביל ללמוד מטכנולוגיות דיגיטליות, ומסתובבים זה ביד, וגם תוך כדי שיעור, הם עושים כאילו דברים שאסור להם, והרבה מאוד ילדים פשוט בוחרים לצפות או ללמוד דברים דיגיטליים, בלי עזרת מורים,
כן.
וזה משהו שצריך לקבל אותו, והוא לא תמיד קל.
אז למה זה חשוב שנתבונן באיך ילדים ממדינות אחרות עושים את זה?
זה
או
חשוב...
איך מורים ממדינות אחרות מתמודדים עם זה?
זה קודם כל חשוב, כי אפשר ללמוד מזה המון. זאת אומרת, יש תרבויות שהן יותר שמרניות, ויש תרבויות שהן יותר מתירניות, ומה שעמית הלך לעשות, למשל, הוא העלה שאלה מאוד מעניינת, איך עושים את זה בחינוך הדמוקרטי? כאשר אתה רוצה לתת לתלמידים או לילדים בכלל בחירה חופשית, איך אתה יודע מה הם, שהם הולכים באמת למקום הטוב בבחירה שלהם?
כן.
ואני טוענת שככל שנחשפים ליותר, עולה גם היכולת לבחור.
כן.
ולכן אנחנו גם בדוידסון, אנחנו מייצרים כמה שיותר תוכן דיגיטלי, בכמה שיותר נושאים, כדי לתת לאנשים את היכולת גם להתחבר לתחומים המדעיים שהם אוהבים,
כי הם רבים ומגוונים.
הם רבים ומגוונים, ויש אחד שיואב זבובים, ויש כאלה שיואבו חמוצים. אנחנו בדיוק פרסמנו על זה.
על חמוצים?
כן, בוודאי, זה מאוד רלוונטי עכשיו.
מדוע?
כי חמוצים?
כי חמוצים?
אנחנו בתרבות של חמוצים.
אז זה רלוונטי עכשיו?
זה רלוונטי, ועכשיו פרסמנו בדיוק כתבה על איך נוצרים חמוצים, איך יוצרים חמוצים.
מצוין, שזה עניין מדעי.
יש מדע בכל דבר.
בכל דבר.
ולכן זה מאוד חשוב להוציא את זה בכל דרך אפשרית.
אז אני רוצה רגע לשאול אותך שאלה, קצת לא דיגיטלית, איך אני אגיד את זה. יש מעברי עונות. ואנחנו עושים שינויים, ואני רוצה שוורד שפירה תספר לנו איך חיות עושות שינויים לקראת העונות האלה, אבל אנחנו גם בני האדם עושים כל מיני שינויים, נכון? אז יש לנו את השעון שאנחנו נכוון מחדש בלילה שבין שבת לראשון.
אכן.
שזה אולי כן באיזה מקום הפך להיות עניין דיגיטלי, נכון? השעון כבר אין חשש שלא תתעוררי בבוקר, כי
רק דיגיטלי.
הטלפון החכם עושה את זה לבד.
אני יכולה להגיד לך שהבן שלי עכשיו נמצא בארצות הברית, הוא חוזר בלילה שבין שבת לראשון, אז אמרתי לו, אוקיי, חוץ מהפרשי השעות, יש להחזיר שעה אחורה, אז הוא אמר לי, איזה כיף, אני לא צריך לדאוג, השעון,
בדיוק, הטלפון יעשה את זה לבד. מסונכרן עם העולם.
נכון.
אבל חיות גם עושות כל מיני שינויים מעניינים, אני מניחה שהן לא מורידות את הבגדים החמים בארון לשלב יותר נמוך, אבל ורד שפירה ממכון דוידסון, ביולוגית ממכון דוידסון, תספר לנו על חיות שעושות דברים משונים ומגניבים. היי ורד.
היי, בוקר טוב.
בוקר מצוין, זה קורה רק לקראת החורף, או שגם לקראת הקיץ חיות עושות שינויים?
ברור, אם זה קורה לקראת החורף, זה גם חייב לקרות לקראת הקיץ.
אוקיי, הבנתי.
אבל כן, אבל בתור התחלה, אנחנו יודעים, כי אמרו לנו שבין שבת לראשון אנחנו אמורים להזיז את השעון איכשהו, ודרך אגב, לדעתי, מאז שיש את העניין הטכנולוגי, זה אפילו יותר מסובך, כי אתה קם בבוקר, וכל שעון בבית מראה משהו אחר, ואז פתאום אתה צריך להחליט איזה מהם צודק, ואם לא הזזת את האויים המחוגים, אתה לא באמת יודע איזה מהם כן זז או לא זז.
העניין הזה של לתלות שעונים בבית, זה נראה לי בדיג'יטל Z, בדור ה-Z, שעכשיו נגיד מגיעים לגיל 17, נראה לי שזה כבר ייפסק. וכל השעונים, כן. לא, לא יהיו שעונים.
לא, יש חזרה, יש רטרו.
כן, רטרו. טוב.
אבל בעלי חיים וצמחים, הם לא אמרו להם להזיז את השעון לאחור. איך הם יודעים שהנה עכשיו מגיע הסתיו, ועכשיו צריך לעשות שינוי? וזאת באמת שאלה שלא ידעו לענות עליה במשך המון שנים, וצריך גם להבין שזה לא קורה בכל כדור הארץ באותה מידה, כי חילופי העונות הם שונים. הסיבה שיש עונות שונה היא בגלל ההטייה של כדור הארץ, ויש לנו עונות שונות בין החצי הצפוני לחצי הדרומי של כדור הארץ, ובקו המשווה כמעט
נכון.
אבל שאין לנו חילופי עונות.
נכון, ושם יש עונה רטובה ועונה יבשה, שזה יותר חשוב מאשר הטמפרטורות בהכרח, כמו אצלנו למשל, שיש הבדל בין הקיץ לחורף.
לא בהכרח, שוב, זה שונה בין האזורים השונים, אבל זה יותר קריטי וזה יותר קיצוני ברגע שאנחנו זזים לכיוון הכתבים. כי שם את מקבלת, באזורים הקיצוניים ביותר, את מקבלת חצי שנה של כמעט חושך מוחלט וחצי שנה של אור מוחלט.
כן.
וקור מוחלט, וההבדלים הם מאוד מאוד קיצוניים, ובעלי חיים וצמחים צריכים לעשות את ההתאמות האלה לשני מצבים שהם מאוד שונים אחד מהשני. עכשיו, כל המערכת האקולוגית הרי מתבססת בסופו של דבר על היצרנים, אתה צריך שיהיה לך מה לאכול, והיצרנים הם הצמחים, וצמחים חשים בחילופי העונות האלה לבעצם לפי אורך היום ואורך הלילה. כשבעצם מה שחשוב זה יותר אורך הלילה, ומתבסס על אורך החושך.
כלומר, חשיפה לאור או היעדר חשיפה לאור, זה מה שהם חשים בו?
היעדר חשיפה לאור, יש איזושהי הצטברות של חלבון וההתפרקות שלו במהלך החלק החשוך, ובעצם כשאנחנו מגיעים לאורך לילה שהוא מתאים לפעילות המסוימת, יש לנו שחרור של הורמון שאלה המתקשרים שלנו בין התאים השונים, ופעילות איזושהי, אם זה פריחה, אם זה לבלוב, או אם זה נשירת עלים.
והם אלה שמדווחים לחיות, או שזה לא קשור, שגם לא, לחיות אבל, יש אבל איזשהם קלטים וחושים?
עכשיו, הם הראשונים. את חייבת להבין שברגע שיש לך מערכת אקולוגית וכל המערכת מתבססת בעצם על האם יש מזון או אין מזון, כי זה מה שיאפשר לי להמשיך לשרוד, אז הראשונים שעושים את זה הם צמחים וכל השאר מסתובבים סביבם. כי ברגע שיש לי מזון ויש לי מספיק אוכל ואני יודע במרכאות שעומד להגיע חורף מאוד ארוך וקר שבו לא יהיה מזון, אני מתחיל לאכול, לאגור מזון, לאגור שכבות שומן בתוך הגוף שלהם. יש כאלה שמתכוננים ללכת לישון למשך החורף. יש כאלה שמחליפים את הפרווה שלהם לכסות חורף שהיא צפופה יותר, ואולי גם לבנה כמו שועלי שלג, כדי שתהיה להם הסוואה יותר בחורף.
אנחנו לפני שעלינו לשידור הכרנו את החדף.
כן.
שהוא חיה חמודה מאוד שאני לא הכרתי קודם.
שהוא מקטין ראש בכלל בחורף.
נכון, הוא מקטין ראש. אז אני מניחה שמפטרים אותו בתקופה הזו.
בתקופה הזו, שזה מדהים, זה גילוי ממש זה התפרסם בשבוע האחרון.
כן.
יש חדפים שבמהלך עונת חורף הגולגולת שלהם מצטמקת.
מה? מה זה עושה? חוסך משאבים? עוזר לנו לשמור את המחסנים מלאים?
זה עוזר לך להיות יותר קטן, יותר צפוף, אתה שומר על חום הגוף שלך יותר טוב. כן, הוא ממש מקטין את הגודל שלו ברמה של הקטנה של הגולגולת עד 20%.
אז בעיקר הגולגולת, נגיד זה לא רלוונטי לאיברים אחרים, או...
אם הבנתי נכון, זה מה שמדדו,
כן.
אבל זה מאוד מרשים.
זה בהחלט מאוד מרשים.
כי הוא ממש מקטין את עצמו, ועל שאר הגוף אני מניח, הוא עוטה שכבות של שומן,
כן.
ומכין את עצמו לחורף. עכשיו, יש כאלה שבכלל לוקחים את זה למקום אחר, יש כאלה שנודדים. כלומר, אני לא, מה שהיא לסביבה היא לא כזאת שהגוף שלי מותאם לסביבה, אלא אני פשוט קם והולך למקום שיש בו יותר מזון, והתנאים בו הם אחרים.
משנה מקום, משנה תנאים.
לקראת
העונה.
נכון, ואת הדרך ההפוכה אני צריך לעשות כשיגיע הקיץ. אבל הכל מתבסס על האם יש לי מזון או אין לי מזון, ואנחנו לא נראה את ההתנהגויות האלה במקומות שבהם באמת אין עונות שנה, כמו על קו המשווה למשל.
כן.
ששם יש לנו עונה אחת, אנחנו גם לא נראה את השינויים האלה בצמחים, כי הצמחים שם הם ירוקים כל הזמן.
נכון, כי יורד מספיק גשם כל השנה. ורד שפירה, ביולוגית ממכון דוידסון, הרבה תודה לך.
תודה לכם.
להתראות, יום נעים. אז אנחנו נמשיך את השיחה שלנו על דיגיטליות וחינוך, ובאמת דיברנו גם על החשיבות של המגוון וריבוי התרבויות והאפשרויות והכלים. יש יחד עם זאת הרבה תחושה של כישלון, כלומר שזה לא מצליח, שמנסים, מנסים, מנסים, ובכל זאת עוד אין איזה פתרון קסם. לא שאני חושבת שצריך למצוא פתרון קסם, אבל שמשהו שם לא עובד. עכשיו, יכול להיות שזה בגלל גם שאנחנו ממש מתקדמים מהר כל הזמן, הדיגיטלי, הכלים הדיגיטליים משתנים. יכול להיות שזה משום שמדובר במערכת מאוד סבוכה. מערכת החינוך היא דבר ענק, שיש לו הרבה מאוד גורמים. אז מה, א', מאיפה את חושבת שזה מגיע, הכישלון הזה?
קודם כל, לאורך שנים יש ניסיונות, וכל כמה שנים אומרים, אוקיי, לא הצלחנו. מחקרים אמרו את זה, אנשים אומרים את זה. גם היום, כשתשאלי אנשים, הורים, נגיד, לתלמידים במערכת החינוך, הם יגידו, בבית ספר לא קורה עם זה שום דבר. יהיו מעטים, כן? כי יש כל מיני הבלחות וכולי. ומדברים על זה, על איזושהי תחושת כישלון, זה לא, זה כבר נאמר, בערך משנת 2000 התחילו להגיד את זה באופן גלוי, שלא הצלחנו להטמיע טכנולוגיה בחינוך.
כן.
לפני שנתיים, ב-2015, אמר את זה אנדריאה שלייכר, שהוא שר החינוך של ה-OECD בעצם, אחראי על החינוך ב-OECD, הוא אמר, לא הצלחנו במטלה הזאת,
איך אפשר להגיד את זה? זה כל הזמן משתנה.
אז כן, יש פה משהו שאני רואה בו איזושהי אניגמה, כי מצד אחד, מה זה לא הצלחנו? למה התכוונו כשאמרנו טכנולוגיה בחינוך? האם מישהו הגדיר? אז מצד אחד, יש פה, בעיניי יש שתי מטרות עיקריות, שכנראה בהם לא הצליחו, ולכן מדברים על כישלון. האחת היא לשנות את החינוך באמצעות טכנולוגיה. זאת אומרת, הייתה איזושהי תקווה, לאורך שנים רבות, משנות ה-80 בערך, 70-80, איפשהו עד שנת 2000, שהחינוך השתנה. זאת אומרת, שמערכת החינוך שנכנסים לכיתה ורואים מורה מול תלמידים, לוח, כל זה, שזה ייראה אחרת בזכות טכנולוגיה. ומה שקרה בסופו של דבר, זה כמו שאמר פרופסור גבי סולומון, זכרו לברכה, הוא אמר, הטכנולוגיה לא קובעת, הזנב מקשקש בכלב. מה שקורה באמת, זה שהמורה בכיתה מסגל את הטכנולוגיה לטכניקות שהוא מכיר, לטכניקות ההוראה שהוא מכיר.
אז זה צריך לבוא מהמורים והמורות עצמם.
אז בסופו של דבר, מי שקובע איך ייראה בית הספר זה המורה. המורה ליתר דיוק.
כן, אם אנחנו הולכות לפי האחוזים היום בבתי הספר.
והמורים הם אלה שעושים את השינוי, ומורים היום הרבה יותר, או מורות הרבה יותר משתמשות בטכנולוגיה, למרות שנדמה אחרת.
עמית, כשהוא דיבר איתנו, סיפר שכשהוא מעביר את השיעור של חפירות יוב, זה בעצם שיעור, נכון, זה נשמע פרונטלי, מסורתי לגמרי.
נכון.
הוא בעצם, אולי הוא מראה איזה יוטיוב, או שולח אותם לשיעורי בית, לצפות בכל מיני סרטונים. אבל עדיין הדיון
בסוף הוא מדבר איתם על זה.
בדיוק.
נכון.
בסוף יש משהו בנוסחה המסורתית שנשמר.
נכון.
ואז השאלה, והוא בכל זאת מצליח לשלב את הדיגיטליות ואת הטכנולוגיה בחינוך.
נכון.
אז אולי זה לא חייב להיראות שונה מזה שאנחנו ניכנס לכיתה ונראה מורה או מורה עומדים מול כיתה של תלמידים ותלמידות. אנחנו רק רוצים לשנות את הזיק בעיניים ואת הכלים
אנחנו רוצים לשנות את המינונים. אוקיי? זה לא רק זה. יש ערך נפלא לאדם ראוי שיודע לעמוד מול אנשים ולהעביר מסר, אפילו מסר, לא תמיד זה מסר של תוכן, לא תמיד זה רק התוכן, הרבה פעמים זה ההנחיה, הליווי. אנחנו יודעים היום שילדים לומדים המון, המון, המון דרך יוטיוב.
כן.
באמת, התחום הזה הוא תחום עצום. נכנסים, עושים how to, ופשוט לומדים. בסופו של דבר, ויש על זה הרבה ויכוח בתוך העולם האקדמי והפדגוגי, מה קורה אחרי זה? מי שם את הרף הקצת יותר גבוה, או מי מכוון את הלמידה, או מי מנחה את הלמידה? צריך הרבה פעמים מישהו שיעשה חיבורים לתרבויות אחרות, לתכנים אחרים, לעוד משהו שאפשר לדחוף אליו את התלמיד, וזה כן תפקיד של מורה.
אז אולי הבנו באמת בשלב מאוחר יותר, אחרי כמה ניסיונות, וזאת לא ביקורת, זה מעין ניסיון לנתח, שהשינוי צריך באמת לבוא מסוכני השינוי, מורים ומורות, שלא סתם קיבלו את השם הזה.
אני לגמרי,
ולא
לגמרי
רק
מסכימה.
מסילבוס עם איזה אמצעי שונה.
לצערי, אנחנו לא יכולות לנהל דיון סוער על זה, כי אני מסכימה איתך.
מעולה, מעולה. זה גם טוב להסכים. אני רוצה לספר שבימי חמישי, בשעה 3, אנחנו משדרים תוכנית שנקראת סטטוס קופ, ודוקטור מיכל חמולותם, מי שמגישה את התוכנית, מומחית בחדשנות רפואית, מספרת לנו מה יהיה השבוע. אז מה השבוע? מיכל.
שלום, בוקר טוב גיל.
התגעגעתי.
גם אני, אחרי החגים הגיע.
כן, הנה אחרי החגים, והנה אנחנו חוזרות לשגרת מה חדש, או מה קורה בסטטוס קופ ובעולם הרפואה.
הנושא שלנו היום הוא איך באמת בית חכם יכול להיות גם פתרון ריאותי, רפואי, בטיחותי לקשישים.
אז טכנולוגיה בחינוך, טכנולוגיה ברפואה, טכנולוגיה עבור קשישים.
לא, לא, לא. תראי, בואי נעשה סדר. קודם כל אנחנו מדברים על תופעה ידועה שרק הולכת וגוברת, וזה בעצם עלייה בתוחלת החיים.
כן.
זה ממש ככה, יש מדינות שממש קוראות לזה סילבר צונאמי, ככה למשל בסין, אבל אנחנו רואות את זה בכל המדינות. כל שנה תוחלת החיים עולה בשלושה חודשים ואפילו קצת יותר. דרך אגב, זה מסית להרבה מאוד ספקולציות מה יקרה כשיום אחד היא תעלה כל שנה בשנה, אז לפחות סטטיסטית זה עולם חיי הנצח, אבל אנחנו כן. לא נגלוש לשם. בכל מקרה, בעצם יש לנו אוכלוסייה גדלה והולכת של אנשים קשישים, ושל ילדיהם ונכדיהם המודהגים, והתופעות שהעולם מצא עד היום, הפתרונות לתופעה היה בעצם פתרונות שקצת שללו גם חופש וגם כבוד וגם בריאות מהקשיש. כל דבר בעצם שנועד להגן על הקשיש, הרבה פעמים להכניס אותו למוסדות או למסגרות כאלה ואחרות, מוריד דרגות חופש וגם הוכח שזה לא רק פוגע בכבוד האדם, אלא ממש מדרדר תפקודים ומדרדר את הבריאות. אז השאלה היא באמת איך אפשר לאפשר לקשישים להזדקן במקום שהם רוצים, בו שזה לרוב הבית שלהם, בצורה יותר בטוחה.
אז שוב הטכנולוגיה נכנסת כאן לתמונה ועוזרת?
בהחלט. אז קודם כל אנחנו מדברים כבר היום על הרבה מאוד פתרונות של גלאי תנועה על ידי אור ונפח, אורות שנדלקים אוטומטית, כי הרבה פעמים הבעיה היא נפילות, ואז אם הקשיש קם מהמיטה, אז אוטומטית האור במסדרון בדרך כלל שירותים נדלק, והגלאים האלה גם יכולים להתריע אם אדם לא קם ממיטתו, כן. או אם הוא עדב את הבית בלילה בשעה מאוד מאוחרת וכולי, אבל הכיוונים...
כל זה ממש תשתית שצריך להתקין בבית, כל מה שאת מספרת.
נכון. נכון, נכון. בהחלט, בית חכם זה הרבה יותר מאשר, את יודעת, שהמזגן והאורות וכולי ירקדו לנו. יש פה ממש דברים מצילי חיים.
כן.
יש ממש ממש דברים שיכולים כבר היום גם לתת שקט נפשי לילדים במקום דאגות מתמידות וטלפונים נונסטופ, וגם באמת לתת התראה במקרה של נפילה או במקרה של חוסר תזוזה או להבדיל יציאה מהבית.
נשמע כמו טכנולוגיה, אבל לא כל כך נגישה כלכלית.
לא, דווקא מה שהפתרונות שיש היום הם די לואו-טקים, הם די זולים, זה פשוט שלפינג, כאילו זה דורש איזשהו מאמץ וחשיבה איך לארגן את זה בצורה שהיא באמת מותאמת לבית הספציפי ולתקציב הספציפי. אז, אבל זה לא דברים יקרים, אבל כמויות ההתפתחויות פה הן אינסופיות עד כדי בתי אבות וירטואליים ושימוש באינסוף מסכים ואמצעי יצירת קשר חברתי, באמת... בסנסורים פה, באמת אנחנו מדברים על האינטרנט של הדברים, אז ברגע שזה כבר מחובר לאדם, אז שלום ללחצני המצוקה, לא צריך את זה. אם כל אחד לובש איזשהו שעון חכם או סנסור.
אז מה, תהיה איזה מערכת שמחברת בין כל בתי הקשיש האלה שיש להם את המערכת החכמה, עם המשפחות שלהם גם, ואז יש מהן הודעות אוטומטיות כאלה?
כן, כולל עם המשפחה כמובן, וגם אם רוצים עם מוקד רפואי. הרי כבר היום יש כל מיני חברות מסחריות שמאפשרות כל מיני לחצני מצוקה כאלה ואחרים. ויש גם פתרונות קהילתיים של אב בית קהילתי וכלי כבר היום. ואני מאוד מציעה להסתכל במה שיש היום ולבדוק עבור, עבור ההורים ועבור הסבים פתרונות קיימים. ובעתיד זה רק ילך וישתחל, כי אנחנו באמת מדברים על עולם מקושר.
כן.
יותר ויותר אנשים יהיו מקושרים.
וזה בית שלם.
יותר ויותר סנסורים, כן. כן. אז גם האנשים וגם הסביבה, ואנחנו נלך באמת לכיוון שבו אפשר... והסוגיות כמובן יהיו סוגיות של פרטיות. אנשים לא כל כך רוצים מצלמות או סוכלים טובותים, שבאמת... הם מרגישים נוח בבית שלהם. אני מראיינת היום את דוקטור יעל סורק בנבניסטי, שהיא מומחית בטכנולוגיה לגיל השלישי, וכמובן אפשר לשמוע את זה גם באתר של הפודקאסטים, ומאוד כן. מעניין לשמוע, וזה מאוד רלוונטי.
זהו, זה רלוונטי. לא מזמן שוחחתי עם דוקטור שחוקר פסיכולוגיה, מפסיכולוגיה קוגניטיבית, והוא חוקר זקנה, הוא חוקר את בני הגיל ה-60 ומעלה, והוא סיפר שמלבד זה שהפרטיות חשובה במקרים שבאמת את הופכת קצת תלויה באחר, גם הבחירה חשובה, כלומר לשמור על אלמנט הבחירה בחיים, שלא ייקחו ממך לחלוטין את כל הבחירות, אפילו אם הן בחירות קטנות, זעירות, יומיומיות, מה לאכול, מתי, מתי לקום מהמיטה, מה לעשות אחר כך, דברים קטנים לכאורה. אלמנט הבחירה הוא מאוד מאוד חשוב בשמירה על צלילות.
אני קוראת לזה אוטונומיה. אני קראתי לזה אוטונומיה, אבל זה בדיוק זה. מה שקורה הרבה פעמים, א', אנחנו, כשיש לנו את זה, זה כמו אוויר, זה שקוף. ושזה נשלל, זה בפירוש, זה דבר בלתי נסבל. אנחנו רואים ממש תסמונת של אנשים קשישים שמאבדים את הרצון לחיות, בגלל שהתחילו להכניס אותם, אז הכניסו אותם למסגרת, וכולם צריכים להיות ב9 לארוחת בוקר, וזה לוקח לו קצת יותר זמן להתלבש, אז כבר מלבישים אותו ושוללים.
נכון, וזה מייצר הידרדרות מאוד בולטת.
מאוד בולטת, וגם במצב הגופני וגם במצב הנפשי, כי מה שמתחיל, מה שקורה הרבה פעמים, זה באמת לוקחים את האוטונומיה, את היכולת לבחור, כדי שבאמת יעמדו בסדר היום ובלוחות הזמנים.
נכון.
ולוקחים איתה המון דברים אחרים, מכבוד עצמי ודרך תפקוד, וזה לא הדרך הנכונה, זאת ממש לא הדרך.
אז הבית החכם הוא כנראה הפתרון שבדרך, מעולה.
בהחלט.
משמח
בהחלט,
לשמוע.
כן,
דוקטור מיכל כן. חמולותם, תודה רבה לך, סטטוסקופ, ימי חמישי בשעה 3, כאן תרבות. תודה.
תודה רבה.
אנחנו נגלוש חזרה לתוך השיחה שלנו, כשהשארנו הרבה שאלות פתוחות בשעה הקודמת.
נכון.
משום שכן, הדברים הם עדיין בהתהוות.
כן.
ואני אגיד גם שמלבד לדבר על טכנולוגיה, אנחנו נדבר על מחזות זמר, איכשהו כשהמיקרופונים היו קבועים, אמרתי שזאת גם אהבה שלך, אז אני מרגישה עם זה בנוח.
חופשי לחלוטין.
מעולה, אז אנחנו נשמע מה האפשרויות של הקהל הישראלי בתקופה הקרובה, איזה בתי ספר מעלים מה, איזה מחזה, תכף טל יעלה ויספר לנו. אני רוצה לשאול אותך שאלה. דיברנו על התחושה של הכישלון שמלווה את העשייה הזו של שילוב טכנולוגיות בחינוך, וזו תחושה קשה. ברמה האישית שנייה מעניין אותי לדעת איך מתמודדים עם זה, להיות בתחום שממש התחושה היא שלא מצליחים, או לפחות זה, אנשים גדולים מגדירים את זה כלא מצליחים. יכול להיות שאתם במכון דוידסון או את מרגישה אחרת. אבל בתור מי שמנהלת את היחידה לחינוך טכנולוגי, אז...
לטכנולוגיה בחינוך, שזה דרך אגב שונה שמות לגמרי. קרובים, אבל שני דברים
אבל
שונים
שונה
לחלוטין.
לגמרי. אז כן, אז לטכנולוגיה בחינוך. איך מתמודדים עם התחושה הזו? כי תסכול בעבודה זה קשה.
קודם כל, פשוט עושים על זה דוקטורט. זה דרך נהדרת להתמודד עם תסכול. לקחת תסכול עוד יותר גדול, כאילו דוקטורט יש בו הרבה מאוד תסכול. ואז הלכתי ובאמת בדקתי בדוקטורט שלי, איך יכול להיות שאחרי כל כך הרבה פעמים שמתוסכלים, חוזרים לעשות את אותו דבר. זאת אומרת, איך הגלגל הזה של תסכול, הצלחה, תסכול, הצלחה, או ניסיונות מובילים, מאיפה באות האנרגיות לנסות שוב ושוב?
מאיפה? זה חשוב לא רק בטכנולוגיה, בחינוך עכשיו, כשאת הולכת לתת את התשובה.
נכון. מה שמצאתי בסוף, כאילו, זה לא, אתם יודעים, זה כמה מאות עמודים שכתובים.
כן.
אבל בסוף חזרתי להרצל אמר. זאת אומרת, בסוף מצאתי שזה משהו מאוד מאוד עמוק ב-DNA שלנו, שאנחנו, שמדינת ישראל וטכנולוגיה זה שני דברים שהולכים ביחד, שזה מאוד חשוב, הרבה יותר חשוב מאשר סך הכישלונות או ההצלחות, אלא, סליחה, זה פשוט הדרך שלנו.
זה לא שם הרבה מאוד עול על מערכת החינוך הגישה
הזו? במדינת ישראל יש הרבה מאוד עול על מערכת החינוך, וטוב שכך. חינוך הוא אושיה מאוד חשובה פה. התקציב השני בגודלו במדינת ישראל, אחרי תקציב הביטחון, הוא תקציב החינוך, וזה מצוין. והוויכוח פה על חינוך תמיד קיים, ואני חושבת שביום שזה לא יהיה ככה, זה יהיה רע מאוד. כן. אני יכולה להגיד לך ש... תעזבי טכנולוגיה בחינוך, אוקיי? במקום של, של מורים, של אנשי חינוך, של מי מלמד את הילדים שלנו, או מי מלמד את הילדים שיוולדו לנו, או הנכדים שיוולדו לי, או לא משנה, יש הרבה מאוד דיבור במדינה הזאת. ואפשר לראות שמאז המחאה החברתית, למשל, יותר ויותר אנשים מאוד טובים באים לעשות הסבה.
ב-2011, את
כן,
מדברת, כן.
מאז אנחנו רואים כל הזמן שאנשים מכל מיני תחומים בחיים שלהם באים לעשות הסבה לחינוך. אנחנו כן רואים שיש פחות אנשים שבאים לתואר ראשון בחינוך, ורע מאוד שזה קורה. זאת אומרת, זה צריכה להיות, סליחה, משימה לאומית, לבוא, ללמוד חינוך והלכת לחנך את הילדים.
רגע, אנשים ונשים הולכים ולומדים תואר אחר ואז עושים את ההסבה, אז הם מגיעים לכיתות בלי היכולת, בלי ההכשרה בהוראה עצמה?
כן, באים, עושים הסבה לחינוך ובאים לעשות חינוך.
אז למה את אומרת, למה את מציינת שהתואר הראשון כאן הוא חלק
יש
חסר?
יש פחות אנשים שבאים לתואר ראשון בחינוך, ואז אנחנו, תשמעי, אנחנו צריכים אנשים שיקדישו את חייהם לחינוך.
אולי מראש ההסללה צריכה להיות, אם אתה רוצה באמת להיות מורה, אז בוא תגיע מראש לתואר ראשון.
אני חושבת שמי שעושה...
לא רק אחרי התואר בביולוגיה.
לא, מי שעושה הסבה לחינוך זה דבר נפלא, זה אבל לא מספיק אנשים.
אוקיי.
צריך הרבה אנשים. יש לנו 1.5 מיליון תלמידים במדינת ישראל, אפילו קצת יותר. אנחנו צריכים מורים וצריכים מורים טובים. זה המקצוע הכי חשוב.
אני, זה גם בסקר שעולה שככה גם הציבור חושב, שזה אחד המקצועות באמת הכי חשובים. טכנולוגיה.
כן.
דיברנו עליה הרבה. האם היא נגישה לכולם? האם בתי ספר יכולים להטמיע כל מיני כלים או שימוש בכל מיני שיטות חדשות של לימוד בקלות? האם ההטמעה נגישה? האם זה לא מייצר יותר פערים חברתיים, אם יש בתי ספר שיש להם תקציב מכובד, או הורים שמוכנים להשקיע באופן מיוחד באיזשהו...
אז אני, פעם חשבו ככה, כן. זאת אומרת, אני, כשאני הייתי תלמידה, למדתי בגבעתיים, ואז היה לנו טלוויזיה בכל קומה. הכניסו טלוויזיה לימודית לשיעורים, וזה היה פאר היצירה, והיה הדבר הכי, הכי חדשני שיכול להיות. וגבעתיים זה עיר די מדושנת, עשירה, מערכת החינוך ככה יכלה להרשות לעצמה, אבל כן, אני חייבת להגיד שלאורך כל השנים, ובמחקר שלי ראיתי את זה בצורה מאוד בולטת, כולנו יודעים את זה, שמדינת ישראל משקיעה הרבה מאוד כסף בציוד של בתי ספר באזורי פריפריה, שהם underprivileged, בעניין הכספי לפחות.
אוכלוסיות אולי חלשות ברמה התקציבית, מוחלשות.
ואז מדינת ישראל משקיעה הרבה מאוד כסף בציוד של בתי ספר, באמצעים טכנולוגיים הכי מתקדמים שיכולים להיות. אבל אני לא חושבת שזה שם.
נכון, כי דיברנו על זה בשעה הקודמת, ואמרנו שגם אם יש את הכלים, או את האמצעי עצמו, את המקרן בכיתה,
מה שיש כן, זה לכל ילד היום כמעט, כמעט לכל ילד, יש סמארטפון.
נכון.
גם לילדים שהם באים משכבות קצת יותר חלשות, וגם אם אין לכל ילד, יש לכל 3-4 ילדים, ועם זה אפשר לעשות נפלאות. וכדי לעשות עם זה נפלאות, מורים צריכים להיות יזמים וחדשנים. ומורים יכולים להיות יזמים וחדשנים, בעצם כל מורה, כל בוקר מייצרת יוזמה חדשה בכיתה שלה. כי היא מתמודדת עם כל מיני דברים חדשים, וכל רגע יש משהו חדש, או ילד שהגיע מהבית עם איזושהי צרה חדשה, או כל מורים יודעים את זה, וגם הורים יודעים את זה. והיזמות הזאת יושבת בבסיס של איך עושים שימוש בטכנולוגיה בכיתה, היא גם יושבת בבסיס של איך הורים יכולים לעשות שימוש בטכנולוגיה בבית, כשהילד יושב שעות מול הטאבלט שלו, או מול המחשב שלו, או מול הסמארטפון שלו, יש המון תוכן נפלא, שילדים יכולים להיות חשופים אליו. הרבה פעמים, למכון דוידסון יש אפליקציה, אפליקציה של מכון דוידסון, אפשר לקבל כל הזמן לתוך הפיד, כתבות מדעיות מונגשות ברמה מצוינת, של המדע הכי חדשני בעולם, כתוב בשפה שכל אחד יכול להבין אותה. זה תוכן שנמצא בסמארטפון, לא צריך ללכת רחוק.
כן. העלית כבר שוב את המילה הזו, יזמות, שיש עליה, יש סביבה הילה מאוד גדולה, ואני רוצה לשאול אותך, בקרב מורים ומורות, אנחנו נדבר על זה בהמשך, איך בעצם מחדירים את האלמנט היזמי הזה, יש כאלה שכבר באים איתו, ואיך משתמשים בזה ביום יום של הוראה, אבל האם זה נראה לך הגיוני ונכון להכניס את היזמות את בהוראה כלפי תלמידים, כלומר לעודד תלמידים ליזמות? אני ברמה האישית מרגישה שהמילים מנהיגות ויזמות עולות יותר מדי בשיח הישראלי בכלל, אבל בחינוך בפרט, ובחינוך בפרט. וזה משהו שמעניין אותי, איך אנחנו, כי לכוון כל הזמן אנשים להיות מנהיגים ובראש הפירמידה ולהרוויח או לעשות את האקזיט או להמציא את ההמצאה הכי גדולה שתשנה, זה נראה לי לא, זה לא בהכרח חינוך, זה אולי איזשהו נתיב אחד שאפשר לבחור בו.
כן. יש פה, יש איזשהו בלבול. אנחנו חיים בעידן, כתבה, ישנה בחורה בשם סוזן קיין, יש לה הרצאה מאוד טובה בטד, היא מדברת על, על שקט, על האנשים המופנמים. ואני רוצה להגיד משהו על הנושא של מנהיגות. אנחנו, כשאנחנו מדברים על מנהיגים היום, אנחנו הרבה פעמים מדברים על האנשים שעושים כותרות בעיתונים, או בעיתונות הדיגיטלית, או לא משנה, באיזה מדיה שלא תהיה.
כן.
סוזן קיין חקרה את זה, והיא מצאה שהרבה מאוד מהמנהיגים הכי חשובים בכלל לא עושים רעש.
למשל?
יש אנשים, חלק מהנשיאים של ארצות הברית, למשל, שהיו מנהיגים מאוד מאוד חשובים, אני לא רוצה להזכיר עכשיו שמות, לא רוצה להיכנס גם לפוליטיקה, אבל חלק מהמנהיגים, גם אצלנו, החשובים ביותר, זה אנשים שהיו שקטים יותר. וכל אחד מאיתנו יכול להיזכר בדוגמאות, גם לגבי עצמנו. הרבה פעמים האנשים בתוך הקבוצה שאנחנו נמצאים בה, למשל ילדים בכיתה, שלא, הם לא אלה שיבחרו אולי למועצת תלמידים, אבל בכיתה יש להם תפקיד מאוד מאוד חשוב. והם מנהיגים
בהסדרת
שקטים.
בהסדרת החדר, סליחה, הסדר החברתי,
החברתי
בכיתה.
הם כן. עובדים מאחורי הקלעים, הם עושים עבודה פוליטית, חברתית וכולי. כן. אז העניין הזה של מנהיגות צריך לקחת אותו קצת אחרת, זה, ואני מאוד ממליצה לקרוא את הספר שהיא כתבה, שקט של סוזן קיין, זה ספר שלימד אותי המון. אבל אני רוצה לקחת את זה, לחבר את זה לנושא של יזמות ששאלת. אם מדברים על יזמות ומנהיגות, זה לאו דווקא רעש, וזה לאו דווקא, לא צריך לבנות את הפייסבוק הבא.
נכון.
יזמות זה איזושהי חשיבה שמאפשרת לכל אחד מאיתנו להיות יצירתי, בלי לחשוש. אני יכולה לבוא עם איזשהו רעיון ולעשות אותו, בלי לחשוש שמישהו, זאת אומרת, גם אם מישהו יבוא נגדי, או מישהו לא ירצה לשתף איתי פעולה, אפשר לעשות את זה. בטכנולוגיה, בחינוך, זה מאוד מאוד חשוב.
זה גם להיות מוכנה להיכשל ולהמשיך הלאה.
נכון. הנושא של כישלונות, שדרך אגב, מערכת החינוך חוטט בו מאוד, כי כל הזמן חותרים להצלחה, הדרך להצלחה עוברת דרך כישלון ב-100%.
כן.
בלי שנכשלת לא תצליח. אין דבר כזה.
כל דרך טובה מראה את זה.
נכון. עכשיו, מורה שמשלבת טכנולוגיה בחינוך, תיקשל 1,000 פעם לפני שהיא תצליח. היכולת שלה לעשות את זה, ולעשות את זה טוב, עוברת ביזמות שלה, בחדשנות שלה, ביכולת שלה למצוא פתרונות, ביכולת לקחת את המקל של המטטה, ואיתו להדליק את המקרן לפעמים.
אז עוד... אנחנו מסכימות שבעצם יזמות היא הדרך, לא בהכרח ההתבוננות בתוצר, בתוצר היזמי, באקזיט, כן, אם אני מקבילה את זה לעולם הפרטי נכון. ולסטארט-אפים. אז באמת זה הדרך, ואני חושבת שזה משהו שחשוב שיקרה במערכת החינוך, אם אנחנו מדברות על טכנולוגיה בחינוך, אז גם אמרנו שזה הדרך, זה איך אנחנו עושים את הדברים.
זה הנכונות להיכשל, ומבחינת מורים במערכת החינוך, הנכונות לתת לתלמידים להיכשל, ולא לדרוש מהם תמיד את התשובה האחת הנכונה.
הנכונה, כן. בשעה הקודמת שוחחנו על האפשרות, עם דוקטור מיכל חמולותם, שוחחנו על האפשרות שיהיה בית חכם לאנשים קשישים, באמת במטרה לייצר גם מן הסתם פרטיות, אבל גם דיברנו על הבחירה, על החופש לבחור, ושלא ישתלטו לך על הלוז, ופתאום תאבדי את כל העצמאות שלך והאוטונומיה. אמרת לי שיש סיכוי שהרי כל טכנולוגיה שככה פורצת לעולם בשביל קהל יד מסוים ומצומצם, בסופו של דבר
חובקת אותנו ממקומות אחרים.
בדיוק, מקיפה אותנו וככה לוקחת לעצמה עוד כאלה יד בדרך. אז אם הטכנולוגיה הזאת תעבוד היטב בשביל קשישים, יש סיכוי טוב שהיא תיכנס לכיתות שלנו, לעקוב אחרי התנהגות של תלמידות ותלמידים?
כן, ברור. כבר היום יש.
סוג של מחקר גדול כזה שיאסוף לנו נתונים על מה תלמידים ותלמידות לומדים.
בואי נקרא לזה ביג דאטה.
ביג דאטה.
שכבר קראו לזה ביג דאטה. אז יש לאורך שנים, דרך אגב זה לא חדש, ניסיונות להשתמש במערכות ללמידה שאוספות נתונים על מה שתלמידים עושים. היום אנחנו כבר רואים התפתחויות לכיוון של זיהוי הבעות פנים וניסיון, כי יש טכנולוגיות לזיהוי פנים והבעות פנים וכולי, וניתוח התנהגות וכולי. המערכות האלה קיימות כבר. השימוש בהם בחינוך נמצא היום באיזושהי פרשת דרכים, כי יש, מצד אחד יש התנגדות של, אני יכולה להגיד שאני הלכתי לראות מעבדה כזאת, שבה יש זיהוי הבעות פנים, ולפי זה לנתח האם התלמיד יודע, לא יודע, מרוצה וכו'. היה לי קצת קשה, כי בסופו של דבר, כמורה, נאמר, אני אשת חינוך, המחשב מנתח בשבילי מה קורה לתלמידים, ואני מקבלת איזשהו סלוט של, הנה, התלמיד...
דיווח.
כן, רותי מרגישה ככה, גל מרגיש ככה, דניאל חושבת אחרת. זאת אומרת, איפה המקום שלי כאשת חינוך, כמורה, להסתכל על התלמידים, ואני רוצה להרגיש מהבטן מה הם מרגישים, ולהיות שם. מצד שני, כל כך הרבה מידע נאסף, שאפשר לעשות בו שימוש מצוין, שיש ניסיונות, ולדעתי גם יצליחו בסופו של דבר. כן. כמובן שזה יקרה.
עניין של זמן שזה ייכנס
למערכת. נכון, אבל שיהיה אלגוריתם מספיק חכם, שיוציא עבור המורה,
כן,
בדיוק את מה שהיא צריכה.
אפילו לא חייבת להתייחס לזה בזמן אמת בשיעור.
נכון, אבל ניסיונות שנעשו בעבר, למשל, היו מערכות כאלה שתלמידים עשו משהו, המורה קיבלה דוח, והמורות פשוט קרסו תחת הררי ניירות ונתונים, כי אי אפשר פשוט לעמוד בזה. ובסוף יש את מה שהמורה מרגישה ועושה וכו'. האמת תמיד נמצאת איפשהו באמצע. אני מניחה שמורים, וגם היום מורים, לומדים להשתמש במערכות חכמות כאלה. יש היום מערכות לכל מיני חברות שעושות גם בישראל, גם בעולם, שבעצם מוציאות את הנתונים של מה התלמיד למד, מה הוא יודע, מה חסר לו, ומורים יודעים להיעזר בזה. לא מספיק, כי יש את החשש מצד אחד, וגם המערכות עוד לא מספיק מתוחכמות בשביל להוציא באמת משהו אחד שאני רוצה לדעת על תלמיד, שיעזור לי לעזור לו.
כן.
אז זה נמצא בפיתוח.
שיעזור לי לפתח איזו מסקנה תפעולית ביצועית שאני יכולה לעזור לתלמיד או לתלמידה.
זה בפיתוח ללא ספק. אבל אני רוצה להתייחס לדבר השני שאמרת. העניין של הפרטיות.
כן.
והבחירה.
זה יעורר מחאה גדולה.
זה מצד אחד מחאה. מצד שני, קשה לי לראות את ההורים שלא רוצים לראות בדיוק ברגע האמת מה קורה. זה קורה בגני ילדים.
מה, את חושבת? אבל זה לא ברמת מה הילד שלי אכל, או מתי הוא הלך לישון. זה ברמה של האם במוח שלו קרה תהליך של למידה, האם הוא קלט את החומר.
כן, אבל... זה נורא קשה לחסום מידע, את יודעת...
את חושבת שהם ירצו לדעת את זה?
מידע רוצה להתפזר, אמרו אנשים חכמים לפניי. מידע רוצה ללכת. תוכן נורא רוצה להיות מפוזר בכל מיני מקומות, ואיפה שזה אפשרי, זה תמיד... זאת אומרת, איפה שיש טכנולוגיה מסוימת, שמשמשת, שפותחה לדבר אחד, היא תמיד תלך גם לדברים אחרים. מכירים את הדוגמאות הטובות, שטכנולוגיה תמיד הולכת קודם כל לפורנוגרפיה, ואחר כך לדברים אחרים, למרות שאפשר לפתח אותה לכל מיני דברים. אז אנחנו, אין ספק שהדור שלנו נדרש לחשיבה אתית מאוד מאוד
מעמיקה,
ויש לנו אתגרים, וטוב שכך, זה מצוין.
אני עדיין חושבת שזה יהיה ממש מדליק אם יהיה אפשר לחלק את הכיתה לנגיד שלוש רמות של מי עד כה הבין ממש טוב.
זה קורה, יש מערכות כאלה.
כבר עכשיו?
בוודאי, גם היו כבר לפני שנים, יש מערכות כאלה. מורים מאוד נעזרים בזה.
אבל בזמן אמת אני רוצה, ואז אני אדע אחרי 10 דקות בשיעור, אני אוכל לחלק את הקבוצות ולהגיד להם, אתם תעשו את התרגיל הקשה יותר, איתכם אני ממשיכה. וואו, איפה זה קורה?
זה קיים, אני לא רוצה לעשות את הפרסומות, אבל זה קיים.
ומיוסם גם?
מיוסם. הקושי הוא של מורים לעמוד בכמות המידע.
כן, כן.
זה הקושי. בסוף אנחנו צוואר הבקבוק. אנחנו לא יכולים לעשות את הכל בעת ובעונה אחת, למרות שמורים הם אנשים עם יכולת ג'אנגלינג נפלאה.
מרשימה מאוד, כן.
זו
כן.
אחת הסיבות, דרך אגב, שלא רק מורים, כולם צריכים להיות מיומנים מאוד ביכולות מדעיות ואנליטיות. וזה חזון מאוד מאוד חשוב, דרך אגב, של פרופסור חיים הררי, שחינוך מדעי לכולם הוא חינוך שמאפשר בחירה, וחוכמת חיים ותהליכים, גם כדי שאנשים יוכלו לבחור לעצמם מערכות של בית חכם, הם צריכים להבין משהו בטכנולוגיה.
נכון.
במדע וטכנולוגיה.
ולדעת לבחור אפשרויות ולהיות ביקורתיים, שזה כלים מדעיים.
ומשם בא הצורך בטכנולוגיה בחינוך, דרך אגב.
כן. אז אני רוצה שנעבור לדבר על מחזות זמר, שזה משהו ששתינו אוהבות.
קדימה.
והפעם טל וייס לא יאיים עלינו בכרטיסים מאוד יקרים שנמצאים מעבר לים, אלא דווקא על הזירה הקטנה והתוססת, אני אומר, בישראל. היי טל.
במצב.
מצוין, אז אנחנו הכרנו פנים מול פנים במסיבת מחזות זמר, מה שאומר שכנראה יש קהל בישראל, אם הייתה מסיבה של מחזות זמר.
נכון, זה לא, זה רק שיש קהל, והדיבור זה שהקהל נהיה צעיר, כי בשנים האחרונות אם היית בהצגות, זה בדרך כלל איפה שאנחנו פוגשים את הדודים והדודות, והקהל המבוגר יותר, ולאט את מתחילים לראות כזה שינוי. אני הולך לתיאטרון הרבה, וזה מתחיל ממש לראות את זה, מובלעות של אנשים בשנות ה-20, אפילו לפני זה בקהל, וזה מגניב, ואמרנו שבואו נדבר על זה היום.
כן, אז אולי יש דברים חיוביים לאמריקניזציה שישראל חובה, יש דברים שמשפיעים עלינו ועל הצעירים והצעירות בארץ, דווקא אולי לטובה. יותר שירה, יותר ריקודים, סיפורים.
תראי, קודם כל, זה ז'אנר שלם מוזיקלי, אז מן הסתם טכנולוגיה מאוד מאוד עוזרת, ויש את יוטיוב והאינטרנט שעוזרים לאנשים לבוא ולשמוע ולגלות את כל המחזות זמר החדשים האלה. ומן הסתם יש את פייסבוק. יש שתי קבוצות גדולות של מחזות זמר בישראל. יש את קבוצת המחזות הזמר הישראלית, יש בה 3,200 חברים, שתודי שזה הרבה יותר ממה שחשבת שיש אנשים שיגידו או יהיו מוכנים להעיד שהם אוהבים מחזות זמר.
כן, זה יותר, נכון.
עכשיו, זה מגיע גם לרמה כזאת של מעורבות, זה אנשים שמתארגנים ביחד על ערבי צפייה, כאילו הם אומרים, טוב, אנחנו מגיעים שבוע הבא לתיאטרון, מארגנים עצמם קבוצות כאילו של עשרות אנשים, הולכים ועושים ממש טרור לאנשים אחרים בקהל, כי הם פשוט שרים את כל המילים כאילו
אוי ואבוי, איזה נורא זה.
לא, תקשיבי, יש מחזות זמר כמו ביל שוורץ, שממש הפכו לקלט, זה אנשים כאילו מתגאים בכמה פעמים הם ראו את כל ההצגות האלה, ואנחנו מדברים פה כאילו על עשרות פעמים כבר שאנשים הולכים כן. לראות את זה. אבל
מדקלמים.
אבל תראי, זה הופך להיות קהילה, וזה משהו שהיה חסר פה. היה תקופה שלא היו מעלים בכלל מחזות זמר, ועכשיו יש תקופה שמעלים מחזות זמר, ועכשיו יש תקופה כאילו אפילו עוד יותר מתקדמת, שבה גם יש מצד שני של הקהל, מישהו שיודע איך להגיב לזה, שזה גם נחמד מאוד.
כלומר, מה, אנשים מזהים את הפוטנציאל הכלכלי?
אני לא יודע אם זה כאילו, אני לא יודעת כמה מפיקים מכוונים לשם, אבל עצם העובדה שכן יש לנו הרבה יותר מחזות זמר בזמן האחרון, מאוד מאוד תרם לזה שסוף סוף יש איזשהו קליק בקהל צעיר, וזה הפך להיות איזשהו משהו חי כזה שמתפתח, זה ממש קהילה כאילו של אנשים צעירים, שהתאהבה במחזות זמר. הם טסים אחר כך ללונדון וניו יורק,
מתעדכנים בבמות הגדולות.
כן, בדיוק עושים את הסבב שלהם, ואז חוזרים ומשתפים, ושואלים מראש, ושואלים על איזה הצגה ללכת, ואיפה לשבת, וכמה לשלם על כרטיס, ואיזה שחקן יוצא לחתום על התוכניה בסוף ההצגה, ואיזה לא. ובאמת, כמו שאמרת, יש אפילו עכשיו טרנד סופר חדש של מסיבות מחזות זמר, שאם רק היה שהייתי בתיכון, כנראה הייתי הרבה יותר פופולרי ממה שאני ממה שהייתי בתיכון, שהייתה ממש מגניב, והיה שם איזה 100 אנשים, נכון?
לא, היה יותר. היו, לדעתי, 200.
זה מטורף, כי תגידי, כאילו, כי זה לא נראה כמו משהו כאילו שיבוא אליו, ובאו אליו, ואנשים ידעו את המילים.
כן, זה רק בתל אביב. מה זה ידעו את המילים? זו הייתה האטרקציה העיקרית במסיבה הזאת. לא רק הריקודים, אלא ממש כל המונולוגים לפני, או הדיאלוגים שלפני השיר, שיש בהם ברקע איזה לחן ככה מתנגן, מרמז לך על השיר שהולך לבוא, זה היה חלק מהכיף. אז המסיבה הזאת, אם מישהו היה מצלם אותה, היו רואים שאנשים לא רק באו לרקוד, הם באו ממש לדקלם, אנשים
הם חיזו. אני חושב שאנחנו מתויגים בפייסבוק וכמה, כאילו, וכמה קטעים מפיחים כאלה. ואני יודע שכבר יש עוד מסיבה בתכנון של אלה שעשו את זה, ובטח עוד מסיבה, וכבר הייתי כבר מסיבה של אנשים אחרים. כאילו, לאט לאט, אני חושב שאני פשוט הייתי late bloomer, אבל הנה זה קורה, אני סוף סוף כאילו הולך הולך לקבל כאילו את
הקהילת
מחזות זמר. תודה, זה חשוב לי.
אני יודעת. אז רגע, אז תספר לי קצת מה הולך לעלות על הבמות. גם התיאטראות הגדולים ממשיכים לעלות מחזות זמר, וגם בתי הספר למשחק.
נכון, אז ככה. אז השנה הולך להיות לנו את שורת המקלה ואת מרי פופינס בתיאטרות הגדולים, זה מרי פופינס של הבימה.
צביעה פוערת את עיניה ופיה לגבי שורת המקלה.
אני קניתי כרטיס כבר.
אז שני מחזות זמר מדהימים, נהדרים, ואפילו יותר ממה שהרפרטוארים מכינים, שזה תמיד כיף, דווקא בבתי ספר משחק יש עכשיו שני מחזות זמר מעולים עם... שמקבלים ביקורות נהדרות. אז קודם כל, בית צבי מעלה את כנר על הגג.
שזה מעניין, כי זה מאוד קלאסי, וגם הקאמרי העלה את זה לאורך הרבה מאוד שנים. רק לא מזמן.
אז רק נגיד למי שלא מכיר, מחזמר של ג'רי בוק ושל דון הרניק, שמבוסס על טוביה חולב, של שלום עליכם. על טוביה, יהודי עני שמנסה לגדל את הבנות שלו, ותוך כדי הם צריכים להתמודד עם הגירוש של יהודים מהכפר שלהם.
כן.
מחזמר סופר קלאסי, כולם יודעים לשיר את
If I was a rich man.
בדיוק. ועכשיו מביאים שם את זה עידו רוזנברג, שגם הוא שחקן נהדר, הוא שחק גם בארספרי ועוד הצגות, ומשתתפים מהתלמידים של שנה ג' של בית צבי. הוא נתן לזה אפילו... טייק טיפה שונה בצו, כי כנראה חלק מהדברים בו זה שהוא כאילו שנים, כאילו עשרות שנים עולה כמעט אחד לאחד אותו דבר, והוא עושה לזה טייק טיפה שונה.
כן? מה שונה? איך שהוא מתייחס לתקופה, או הדברים על הבמה שקורים?
טיפה מתחילת איך שהוא בנה את זה, ומתחילת איך שהוא ביים את זה. עכשיו אני יכול להגיד, עוד לא יצא לי לראות את זה, אני מת להגיע לראות את זה, אבל כבר כמעט ואין כרטיסים. זה ממש כאילו פעם ראשונה שאני זוכר שבבית צבי, מאוד מאוד קשה להשיג כרטיסים וזה שהתרגל שכבר לאורך כל הרן שלה כמעט מכורה, ממליץ בחום למי ששומע אותי אומר את זה, לרוץ ולנסות לראות אם יש עדיין כרטיסים.
וגם בתי הספר מציגים לתקופה יחסית קצרה, לא כמו תיאטרות.
כן, מתחדם לתרגיל, זה לא משהו שצריך עכשיו להחזיק יותר מעוד כמה שבועות, אני מניח, אבל אולי אפילו פחות. יורם לוינשטיין, העלו עכשיו את חנות קטנה והמטריפה, שזה אחד מהמחזות זמר שאני הכי אוהב.
נכון, גם אני.
של אבר דשמן ואלן מנקן.
גם אני.
צימור עובד בחנות פרחים בשכונת עוני, שמוצא צמח מוזר וחייזרי. ועכשיו מגיע ספוילר, אני כאילו, זה מוזר.
לא נורא.
כי הוא מבטיח לשפר לו את החיים אם הוא יאכיל אותו בבני אדם. וזה מחזמר אימה, זה כזה פרודיה על סרטי אימה של שנות ה-50 כזה, הוא נהדר. את המחזמר ביים שוקי וגנר, שגם ביים את הרספרי, כוריאוגרפיה של עומר זמרי, שעשה עבודה נהדרת, וכל הקאסט, שחקני שנה ג' של הסטודיו למשחק של יורם לוינשטיין, עושים עבודה נהדרת. את זה דווקא כן יצא לי לראות, וזה היסטרי, ממש, כאילו זה...
וואו, אני כל כך מקנה בך, אני רוצה לראות גם, וגם אם מי שביים את הרספרי, מצחן בעיניי הרספרי, אז אני דווקא אשמח לראות את הבימוי שלו גם בחנות קטנה ומטריפה.
אז אני חושב שאת צריכה ללכת.
קדימה, טוב, זו המשימה שלי. תמיד אחרי שיחות איתך יש לי מטלות, שעולות הרבה כסף, טל וייס.
אני לא, זה לא הולך אליי, מה את רוצה?
טוב, תודה רבה לך. ואני רוצה לשאול אותך באמת על הסמינר, על הכובע הזה הפעם בטייטל שלך. יש מרכז ליזמות שם בסמינר הקיבוצים.
יש מרכז ליזמות, עומדת בראשו דוקטור עדס דקן. המרכז הזה מלווה התפתחויות ורעיונות ויזמויות שצומחים וצומחות בתוך המכללה. ומבחוץ, הרבה מאוד רעיונות מגיעים מבחוץ של, על יזמות חברתית חינוכית.
בדגש על חינוך.
בדגש על חינוך, אבל הרבה מאוד דברים שקשורים לחינוך וחברה, והמכללה לקחה על עצמה לטפח את הדברים האלו. פעם בשנה יש גם הקטון, שמזמין אנשים מבחוץ.
שזה שילוב יפה של מראטון והאקינג.
כן.
בעצם הניסיון במהלך של... זה נולד מ-24 שעות, יכול להיות שיש גם הקטונים ארוכים יותר, ויש גם קצרים יותר, ובעצם המטרה היא להגות כמה שיותר רעיונות טובים באיזשהו אתגר מסוים, סביב אתגר נכון. או נושא מסוים.
עכשיו, זה שוב מחבר אנשי חינוך ליזמות ולחדשנות. כשזה לא מילה גסה, זאת אומרת, זה נכון מה שאמרת קודם, שהמילים האלה כבר מאוד חרושות. כן. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מדברים על יזמות וחדשנות, אבל זה כאילו קצת מנוגד לחינוך, אנחנו אומרים יזמות וחדשנות, והרבה פעמים זה לא הולך עם חינוך, כי חינוך הוא מיושן, הוא מתסכל, המורים עומד מול תלמידים.
אבל זה לא פייר, זאת לא תפיסה נכונה.
זה לא תפיסה נכונה, כי כאמור, המורים הם אנשים יזמיים מטבעם, הם אנשים שעושים כל הזמן דברים חדשים, יש להם כל הזמן רעיונות, והמרכז הזה בא לקחת את הרעיונות האלה, גם של סטודנטים, וגם של אנשי חינוך, וגם של אנשי מנהלה, ואנשי מבחוץ, להגד אותם ביחד ולתת להם מקום להתפתח. מה שחשוב במרכז יזמות הוא שאתה לא בא עם רעיון עכשיו, קיבלתי משהו וזה, אלא להמשיך לפתח את זה לאורך זמן, וזה מה שהמרכז הזה מאפשר. אני רוצה להגיד, אני רואה תפקיד מאוד מאוד חשוב לטכנולוגיה פה, אני שוב אחבר את הנושא של טכנולוגיה.
כן, רציתי להגיד באמת שהמיזמים לא חייבים להיות טכנולוגיים, אלא
לא.
באמת לשלב, כמו שאתה אומרת, חינוך עם חברה.
אבל הפלטפורמה מאפשרת. זאת אומרת, אתה לא יכול כן. היום לעשות שום תהליך כזה, בלי נוכחות מאוד מסיבית בדיגיטל, בכל מיני אזורים של, אני כבר לא מדברת רק על פייסבוק, אלא כמובן על אינסטגרם, על וואטסאפים, על, הכל, הכל עובד, וזה עובד גם במערכת החינוך. אני, כן. לכן, אני רוצה לחזור לנושא של כישלון או לא כישלון, בסדר?
בוודאי.
אני לא חושבת שטכנולוגיה בחינוך נכשלה. ושאלת אותי קודם איך אני מצליחה להחזיק מעמד כל כך הרבה שנים בתוך התחום הזה, שנחשב ככישלון, אני לא חושבת שזה נכשל. אני חושבת שהציפיות שלנו הן ציפיות קצת לא ריאליות.
כן, אני לא חושבת שיש לנו על מה לבסס את הציפיות שלנו. זה תחום שהוא עדיין בעצמו משתנה, נחקר.
ובאמת, כמו שאוהבים, אנשי חינוך נורא אוהבים להגיד שהדרך היא החשובה, התהליך הוא חשוב, כי החקר הזה והבדיקה הזאת הם החשובים. אני רוצה לתת דוגמה לתהליך שצומח מתוך החקר הזה ומתוך לראות מה צריך במערכת החינוך. יש לנו במכון דוידסון תוכנית שנקראת מדען ברשת, שהיא בעצם לאפשר למדענים ממכון ויצמן או ממקומות אחרים להיות נוכחים בכיתת הלימוד. יש אפליקציה שאנחנו מסיימים לפתח אותה בימים אלה, שיכולה כל מורה להתחבר, זה סוג של science dating כזה, של אני יכולה למצוא את המדען שמתאים לי
date
לשיעור.
Date online, date מקוון date בנושא מדעי. מדע. כן.
כן, date מדעי מקוון. אני יכולה לחבר את המדען שמתאים לנושא שאני רוצה ללמד, או שאני מלמדת עכשיו, ולהביא אותו לשידור מקוון בכיתה. אפשר לדבר עם המדען או המדענית האלה קודם, לכוון למה צריך, להכין שאלות. יש מסביב לזה הרבה מאוד עבודה של המורה, הכנה עם התלמידים, ואחר כך רואים את ה... יש שידור בעצם, שידור חי.
הוא מצטרף בזמן
אמת,
כן. עם
שאלות, וזה אינטראקטיבי, זה לא ברודקאסט כזה שאין שום דרך לדבר עם המדען.
כן, זה הדדי.
המדענית. זה הדדי. וזאת תוכנית, לדוגמה, שמורים מאמצים אותה בהמוניהם. זה משהו שקיים כבר קודם. מי שפיתח את הדבר הזה, הראשון, שפיתח את כל הרעיון הזה, זה בחור בשם תומר ברץ. והוא בא למכון דוידסון ואמר, אני רוצה לעשות את זה ספציפית במדע.
כן.
ואז הצוות של מכון דוידסון עזר לו לעשות את הדבר הזה בתוך מדע.
וזו באמת הדרך, כי המורה או המורה משתתפים עם התלמידים בתהליך
נכון.
של הלמידה. זה כבר לא חשוב עכשיו מי מוסר הידע המוחלט, כן? אין איזה חלוקת תפקידים כזו של 180 מעלות.
וזה חשוב שזה מדע עכשווי, הכי מעודכן שיכול להיות. וזו יזמות של מורה. הנה דוגמה למורה שמתוך צורך של מורים יזם
תומר,
משהו.
אותו תומר, הוא הגה את זה? הוא מורה, אוקיי.
הוא מורה בתיכון, שבא ואמר, אני רואה שזה מה שצריך, וחיבר ועשה, וזה הכל קורה.
כן.
אז הנה מה שקורה כשיש יוזמה.
זה משמח לשמוע מה קורה בכיתות.
נכון.
אנחנו לא יודעות לעומת זאת מה קורה במדינה כמו איראן, ולא כמו, במסגרת הפינה שלנו שאנחנו משוחחים על איראן פה ושם בתוכנית שלושה שיודעים. אנחנו משוחחים עם דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן ובלשנית חוקרת במרכז האקדמי שלהם ומרכז עזרי. והפעם, תמר, את תספרי לנו מה קורה באיראן בתחום החינוך ואולי בדגש גם על טכנולוגיה.
אוקיי, אני רק רוצה בהמשך לרעיון הקודם, בקורס איראן שלי במרכז האקדמי שלם, אני עושה אותו דבר, אבל עם איראנים פשוט שיביאו חוויות אישיות בסקייפ.
אז הם מספרים לך, וואו, רגע, על איזה נושאים את מלמדת?
הם מספרים לתלמידים. בקורס איראן, כשלמדנו על המלחמה, אז הבאתי להם בסקייפ מישהו שהוא יתום מלחמה, כשלמדנו על מיעוטים מיניים באיראן, אז הבאתי להם מישהו שהוא בעצמו מיעוט מיני וחי באיראן, ו... עם הבטחה מאוד כבדה עשינו את זה.
אז הנה, אז הטכנולוגיה...
הנה, טכנולוגיה בחינוך.
כן, טכנולוגיה בחינוך הרדקור, את מהווה דוגמה. אז לא רק איך העם האיראני עושה את זה, והמערכת החינוך האיראנית, אלא איך את עושה את זה יחד איתם.
כן, אבל בנוגע לטכנולוגיה בכיתה באיראן, איראן זה כמו משל העברים והפיל, כלומר, זה תלוי איפה את שמה את היד ואיפה את ממששת, כל אחד רואה איראן אחרת.
Okay.
אנחנו רואים את הבתי ספר למכוננים שיש בערים הגדולות שמשתתפים באולימפיאדות של מדעים ומחשבים וכותבים מדליות ברחבי העולם. להם בטוח יש כיתות מאוד טכנולוגיות, היום בערים הגדולות יש בדרך כלל מקרן בכל כיתה. מצד שני, בפריפריה, במיוחד באזורים סונים, אנחנו יכולים לראות כיתה שמילא מחשב, חשמל.
אין.
אין, ויש גם בתי ספר שמדי פעם מסתובבות תמונות שלהם, בעיקר כשהם רוצים למחות נגד המשטר שמשקיע באזורים אחרים שלא קשורים לאיראן ולא משקיע
בתשתיות לא.
באיראן, אז מראים לו בית ספר בבלוצ'יסטן או בקורדיסטן, שבו מילא חשמל, קירות.
וואו, זה לא נשמע לי כמו מסגרת שאפשר ללמוד בה.
יש אבל מדי פעם תמונות של בית ספר שיש מורה שעומדת ותלמידים שיושבים על אבנים.
וואו.
כן, אגב, תלמידים שיושבים על שטיחים זה בסדר, יש...
לא, האמת, טוב, כל, אני כל החיים שלי למדתי כן. על הרצפה. שנאתי את הכיסאות האלה בכיתה, אני תמיד למדתי על הרצפה, עשיתי שיעורי בית על השטיח. אני לא מבינה איך נכון. אפשר לשבת ככה בכיסא.
כן, האמת גם אני, אפילו בתיכון פשוט סידרתי שיהיה לי שולחן בלי רגליים ועשיתי שיעורים בשכיבה.
בדיוק. אני אפילו באולפן עכשיו יושבת מזרחית. רגע, אז מה את אומרת? אז לא תמיד יש את התשתית, אז מה אנחנו בכלל יכולות לדבר על טכנולוגיה?
לא, אז אנחנו יכולים לדבר על טכנולוגיה במקומות מסוימים, כלומר על זה שיש, בניגוד לתדמית שבדרך כלל יש לנו על עיר, לנו, לישראלי הממוצע, על איראן או על מדינות המזרח, המזרח התיכון, אז כן יש טכנולוגיה ברמה הכי גבוהה, כשאנחנו הולכים לבתי הספר היותר מושקעים ובכלל בערים הגדולות, אבל אי אפשר להגיד שבכל כיתה באיראן יש מקרן.
לא, אבל נגיד אם אנחנו מסתכלות גם על תהליכי, השיטת הלימוד או הכלים או השאלות שמורים ומורות היו רוצים להקנות לתלמידים שלהם, כמו שדיברנו מקודם על נגיד הרעיון, הסוגיה הזו של גורם סמכות, האם שם זה מתערער גם, האם שם יש למידה משותפת, האם מנסים לחבר בין אקדמיה למה שקורה בכיתה, למשל.
האם יש להם סלולר?
בטח שיש סלולר.
אז המקרן בכיתה הוא פחות חשוב.
זה כבר, נכון, זאת מקפצה, זאת פשוט מקפצה.
כן. לא, יש סלולר, אבל בקשר לגורם סמכות, זה קצת עצוב, כי אני דיברתי גם אפילו עם סטודנטים איראנים, שהיה להם רעיון ממש ממש מבריק.
כן.
למרו, אבל אני צריך לשאול את הפרופסור שלי אם הוא נכון.
אם הרעיון נכון? הוא לא אמר אם מותר ליישם או לא, אלא אם הוא נכון.
כן, זה לא, אני בלשנית, אני לא מדברת כל כך עם אנשים על רעיונות מדעיים. כן, אבל אנשים לא שואלים, אני אשאל אותו מה דעתו, אני אשאל אותו אם יש לו... זה כאילו שהפרופסור ברוב המקרים...
כן, יש דרך אחת והיא הנכונה.
והוא ידע אותה גם. כן.
הוא סמכות עליונה. אז כשאני לימדתי בסאמר סקולים באירופה, והיו לי סטודנטים איראנים, אז אחד הדברים שהיה לי הכי חשוב ללמד, זה חשיבה ביקורתית.
כן, שזה דיברנו על זה במהלך השעתיים שלנו יחד, וגם עמית לוי, המורה ששוחחנו איתו בשעה הראשונה, גם אמר שזה אחד הדברים החשובים, דרך הכלים להעביר את הכלי הזה של חשיבה ביקורתית, דרך הכלים הדיגיטליים. אבל זה לא בטוח, אגב, מצריך כל מיני מכשירים מתוחכמים לפתח חשיבה ביקורתית.
אבל כשיש לך מכשירים מתוחכמים, אתה חייב חשיבה ביקורתית.
כן, זה נכון. אז זאת אומרת, הכלי הזה הופך להיות יותר קריטי, יותר נחוץ.
כן, גם בזמן התפוצצות המידע שאנחנו חיים בו. שיש כל כך הרבה מידע שהוא עובדות לא נכונות.
אז צריך לדעת לסנן. תגידי, זה קורה גם הפוך שאת מתארחת בתור ישראלית בכיתה באיראן? של סטודנטים או של תלמידים?
יארגו את המרצה.
לא, די, באמת? בכל האזורים?
כמה פשוט.
אני הצעתי, סטודנטית מאוניברסיטת טהרן, אמרה לי שהיא נורא רוצה ללמוד עברית, ויש שם איזו התארגנות של סטודנטים שרוצים ללמוד עברית. אני יודעת עכשיו שיש להם, לומדים עברית, אבל לא איתי. ואמרתי, כאילו, סבבה, אני אעשה לכם קורס אונליין בחינם, אבל לא.
אבל לא.
לא.
הבנתי אותך. טוב, אז גם אם יש את החיבור לאינטרנט, השאלה היא איך משתמשים בו ועם מי.
נכון.
הרבה תודה לך, דוקטור תמר אלעם גינדין, מומחית לאיראן ובלשנית חוקרת במרכז האקדמי שלם ובמרכז עזרי. תודה.
תודה רבה.
אנחנו ממש לקראת סיום, ואני רוצה ככה לשאול אותך, בתור מי שמתעסקת כל הזמן בשאלות האלה של איך משלבים טכנולוגיה בחינוך, מה האתגר הנוכחי שמעניין אותך עכשיו? היום, יום חמישי, איזה אתגר מעניין אותך לשבוע, לחודש הקרוב, ומה היית רוצה ככה להתעסק יותר?
אנחנו במהלך ה-4-5 שנים האחרונות, יש באז חדש בעולם הטכנולוגיה בחינוך, שנקרא MOOC, נושא של Massive Online Open Courses. שזה כבר לא כזה massive, וזה כבר לא כל כך open.
למה לא massive? זה לא המונים? לא המונים מגיעים לשמוע באופן מקוון?
המונים מגיעים, אבל היום זה כן קצת יותר בתשלום, וכן פחות אנשים, וכן פחות פתוח, וגם לא תמיד זה רק אונליין, אלא יותר הבלנדד, גם אונליין וגם פנים אל פנים, וקבוצות יותר קטנות, זה מסתבר שזה יותר מוצלח וכולי. המחקר סביב זה הוא מאוד מתפתח. יש לנו בדוויצון לא מעט קורסים מקוונים שאנחנו מפתחים בעצמנו.
וזה למשל, מה שמעסיק אותך עכשיו.
וזה מה שמעסיק אותי, ומעסיק אותי איך אתה יוצר אינגייג'מנט בקורסים מקוונים, שזה חידה מאוד מעניינת.
נכון.
ואנחנו עוסקים בזה, אנחנו מפתחים הרבה מאוד קורסים שזאת השאלה המובילה בהם.
אני רוצה להודות לך על שעתיים נהדרות, שלמדתי הרבה ודיברנו, וכמובן השארנו בעיקר סימני שאלה, כי זה דברים שעדיין קורים בשטח. דוקטור צביה אלגלי, מנהלת היחידה לטכנולוגיה בחינוך במכון דוויצון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, ומרצה במכללת סמינר הקיבוצים. תודה רבה. אני יודע גם לענת אורי, העורכת והמפיקה של התוכנית, לשרון לרנר, הטכנאי, 104.9, 105.3, אנחנו שלושה שיודעים ברשת כאן תרבות, מוזמנים תמיד להאזין גם כפודקאסט אחרי השידור החי, או פשוט להיות איתנו כל יום בין 7-9. אני גיל מרקוביץ', צאו לחגוג ולפזז בסוף השבוע הזה, להתראות.